ובכן, אנחנו שם בשיעור שני בהמשך לדיני הלכות החנוכה שחלקם דוברו בשיעורים הקודמים, וננסה להשלים היום, מקווה שגם נצליח, למרות שיש לנו עוד הרבה. נזכיר רק בנוגע כאשר אנחנו רוצים להדליק את הנר חנוכה עם מישהו שהוא לא יכול בעצמו לגשת ולהדליק, חולה או זקן שלא יכולים לגשת למקום ההדלקה, אם זה בבית, אם זה מי שיוצא להזכות יהודים ולעזור להם בבתי רפואה, במושב זקנים, בתי אבות וכיוצא בזה, ויש שם חולה או זקן שלא יכולים בעצמם לגשת למקום ההדלקה, אז אפשר להדליק, להביא להם את המנורה ליד המיטה ששם הם ידליקו, ואחר כך מעבירים את המנורה למקומה. כלומר, בלכתחילה יש בגמרא ובשולחן ערוך את השאלה אם ההדלקה עושה מצווה, הנחה עושה מצווה. לכתחילה צריכה ההדלקה להיות במקום איפה שהמנורה אמורה להיות מונחת, לא לטלטל אותה ממקום למקום. אבל במצב הזה שאנחנו מדברים בו, שזה מצב כזה של הכרח, אפשר להביא את המנורה לאיש שידליק, ואחרי כן לשים אותה למקום שנדרש, אם זה עד הדלת וכיוצא בזה, איפה שצריך להיות. אבל כל זה בתנאי שזה באותו החדר. אבל שידליק בחדר הזה ואנחנו אחרי כן נוציא את זה לחדר אחר, זה לא. זה בהחלט מצוי ושכיח וסביר בבתי רפואה וכיוצא בזה, שלא מרשים להדליק בחדר שהמנורה תהיה דלוקה בחדר שבו החולים שוכבים. מקסימום אולי אפילו אפשר יהיה להדליק שם, אבל אחרי כן צריכו להוציא את זה איפשהו לאיזשהו פרוסדור, לאיזשהו מקום ששם זה בכלל לא המקום שנמצא החולה או הזקן, זה אי אפשר. אז במצב כזה, אז אם אשתו בבית או יש בני בית אצלו בבית, אז מדליקים אצלו בבית ומוצאים אותו ידי חובה, כפי שהגמרא מספרת על רב זרר, שהוא היה מדליקים כשהוא אמר כשהוא התחתן הוא לא צריך להדליק יותר, כמה שמדליקים עליי בגוי ביתי, כל עוד הייתי בחור לא נשוי, אז נהגתי בישיבה להשתתף בפרוטות עם בעל הבית שאצלו התחסנתי, אבל עכשיו שנשים נעית איתה, התחתנתי, נשאתי אישה, לא צריך נע יותר, כיוון שמדליקים עליי בגוי ביתי, מדליקים אצלי בבית ומוצאים אותי ידי חובה. במידה ולא זה אפשר ולא זה אפשר, כלומר אי אפשר גם להדליק בחדר איפה שהוא נמצא, ואי אפשר גם כן, אין בבית מישהו שידליק, אז קיימת אפשרות שהחולה או הזקן הזה יעשה אותנו לשליח שאנחנו נדליק עבורו, אבל כמובן אצלו בבית, אנחנו לא יכולים להדליק אצלו במקום שאין לו קשר למקום הזה, צריך להיות הבית שלו. אז אם אפשר דבר כזה שאנחנו נלך אליו הביתה, המפתח נמצא אצל השכן, תיכנס, תדליק אצלי בשליחותי, אז זה בסדר. יש אבל שאלה בפוסקים, האם אפשר להדליק בשליחותו של מישהו כשהוא לא נוכח במקום. כלומר, אפשר לעשות שליחות, אפשר שליח לעשות קידוש לבן אדם, אפשר שליח לעשות כל מיני מצוות בשליחות של מישהו, אבל המישהו הזה גם כן נוכח במקום. האם כאשר מישהו עושה אותי בשליח לקיים עבורו מצווה, אבל הוא לא נמצא, הוא לא נוכח בשעת מעשה במקום, האם גם זה אפשר או לא? אז יש איזה דיבורים בפוסקים, כיוון שיש בח, מגנבום, שאומרים שהאדם שעבורו אנחנו מדליקים בשליחותו צריך להיות נוכח במקום. כמו שהרב ברשב הדליק עבור אמו הרבנית, הוא לא גר שם, וכפי שהפרידיק רב מדגיש בשיחה, הוא לא אכל שם ולא ישן שם, אז מה הוא מדליק פה? הוא מדליק בשליחותו של האמא, אבל אמא נמצאת שם בשעת ההדלקה. אבל, אז כתוב ככה במגן אברהם בשם הבך, שהאדם שאנחנו מוצאים אותו ילכו צריך להיות נוכח. אבל על זה גופה יש דיבור בין הפוסקים, למה הוא צריך להיות נוכח? האם בכדי להוציא אותו ידי חובה הוא צריך להיות נוכח שם או שלא, להוציא לחובה עם קשר, בן אדם לא צריך להיות נוכח כדי שהברכות הוא יוצא ידי חובה, ושזה הוא צריך להיות שם כדי שישמע את הברכות ויענה אמן, כי את הברכות הוא לא שומע. אז יש לנו דיבורים הפוסקים לפה ולשם ולשם ולפה, למעשה כנראה שבמצב כזה אנחנו נדליק עבורו בלי ברכה. הקרבן הרב מספר באמת שאצל הפרידי קרב, אצל רב הרייץ, כך היה סדר בשנים האחרונות שהיה משותק וחולה ולא יכול היה לרדת מהמיטה, היה מבינו את המנורה ליד המיטה והיה מדליק אותה ושמים אותה בחדר שמה ליד הדלת במקום הנדרש כפי שהתבר להלן. איפה אנחנו באמת מניחים את המנורה? אנחנו מניחים את המנורה בעובי הפתח, כן? בוא נגיד שזה הפתח, אז בוא נגיד שזה הפתח, אז בעובי הפתח, פה ככה, בעובי הפתח, אנחנו בסדר, לא פה, בעובי הפתח, אנחנו שמים את זה, והצד הנגדי של המזוזה, כלומר, מצד אחד המזוזה, מצד שני המנורה. למה אני אומר בצד הנגדי ולא אומר את לשון הגמרא, נר חנוכה מימין, ומזוזה מימין ונר חנוכה משמאל? כי לפעמים זה לא ככה, בפרט אצל החבדניקים שכידוע הם שמים את המזוזה תלוי בקרציר, שתלוי בקרציר, אז אם המזוזה נפתחת, הדלת נפתחת באופן שצריך לשים את המזוזה בצד שמאל, שמים בצד שמאל, אז יכול להיות מצב שבעצם המזוזה בשמאל ונר חנוכה בימין, כן? יש רבים ששואלים את השאלה, כולם מכירים את המאמר חז"ל כי לומדים חסידס, ויש מאמרי חסידס שזה הדיבור המסחרי, נר חנוכה במזוזה מימין ונר חנוכה משמאל ובעל הבית באמצע. אז שואלים, אצלי המזוזה נמצאת בשמאל, איפה אני שם את החנוכיה? והתשובה היא, בצד הנגדי של המזוזה, הנקודה היא שבין המזוזה לבין נר חנוכה שם בעל הבית, בעצם אנחנו כפי שהסדר. מה עושים בדלת שאין מזוזה? קורה שאנחנו מתארחים במקום, אנחנו נסענו לחוץ לארץ, אנחנו שכרנו דירה במשך כמה ימים אצל גוי, ואנחנו נמצאים בבית ששם אין מזוזות, ואנחנו עם אין מזוזה של איפה מניחים את איפה שמים את נר חנוכיה, כמובן, אז כתוב שאז מניחים את החנוכיה בצד ימין, כך כתוב בשולחן ערוך, סימן תפרש עין א' סיב זין, שאז החנוכיה מימין, כי כל דבר בעצם אמור להיות בימין. אלא מה, שכשהמזוזה היא בימין, אז הנר חנוכה בשמאל, אבל כאשר אין מזוזה, אז החנוכיה תופסת את הימין. הרב כותב לא להניח את המזוזה על חלון, שלא לדבר עם החלון גבוה יותר מ-20 אמה מהרחוב, למרות שניתן לראות את הנרות מהחלונות של הבתים ממול שהם גם כן גבוהים, אבל לא יוצאים בכלל לידי חובה. לכן הרב כותב שלא להתחיל עם זה בכלל, לא לשים את החנוכיה על החלון, אלא ליד הדלת, כמו שאמרנו קודם, בעובי הפתח. כמו כן כותב הרבי שלא ראוי לשים את המזוזה על פתח חדר השינה. בלשון הרבי בשיחה בהתוועדויות שנת תשמח, חלק ב' עמוד 133, שם אפשר לראות מה הרבי כותב, מדוע ולמה. שאלה מוזרה, אומר הרבי, או בהמשך השיחה, מופרך הדבר של לשים את זה הפתח חדר השינה, והרבי מסביר שמה מדוע פתח חדר הילדים, כן, שזה לא דומה לחדר השינה, אבל שכן הפתח חדר השינה זה לא המקום של המזוזה. אז לחפש פתחים אחרים, ברוך השם של כל בית יש יותר מפתח אחד, יש מטבח, יש חדרי ילדים, יש חדרי מרפסות, יש כל מיני פתחים, צריך להיות בעובי הפתח, אבל לא פתח חדר השינה וכו'. השמש גבוה משאר הנרות, כן? יש חנוכיות שהשמש הוא באותו גובה, אז אצלנו לפי מנהגי חב"ד, שהשמש הוא נר גבוה והשאר הדברים הם רק בשמן, אז כמובן שתמיד השמש הוא גבוה יותר, בדרך כלל. אבל כשאלה שמדליקים את הכל בשמן, כולל את השמש, או שמדליקים את הכל בנרות, והחנוכיה היא בקו ישר, אז בדרך כלל חנוכיות משתדלים שהשמש היא קצת מוגבה יותר. אפילו המנורות האלה, עם הבזריחים, הישרות, שממש... אבל השמש תמיד יש לו איזשהו גובה, אבל אם לא, צריך לדעת שלכתחילה השמש צריך להיות גבוה יותר משאר הנרות, כי על זה נאמר הפסוק, שרפים עומדים ממעל, לא. כלומר זה לא משהו שמעכב הלכתית, אבל לכתחילה ככה צריך להיות. לכתחילה תהיה המנורה גבוהה יותר משלוש טפחים מהרצפה, ונמוכה מעשרה. כלומר שעל פי פנים מסעניונים, המנורה צריכה להימצא בגובה הזה, כלומר למעלה מלטפוחים, ויותר גבוה מאשר, ופחות מעשרה הטפחים, כי מעולם לא ידע שכינה למטה מסורו, ואנחנו אמורים להעיר את מקום הקליפס וכולו, ולכן זה המקום ששם לכתחילה ציוטם. לא, זה לא מעקב, אבל זה לכתחילה. יש פוסקים שכתבו, הדרכי תשובה מביא שלא לעשות את הפתילות דקות מדי משום הידור מצווה. הפתיקות קצת עבות יותר, זה יותר מודר, זה להבה יותר טובה. כמו כן כתבו הפוסקים, לרבה מביא את זה בשולחן ערוך בסימן טוב שעין ג' שלא להדליק חלק מהנרות בשמן וחלק בנרות רגילות שעווה, אלא או כל הנרות בשמן, אין לנו מספיק שמן. טוב, לפחות הנר של אחד שיהיה משמן והשאר יהיה מנרות שעווה. אז כותב לרבה לא, או הכל בשמן או הכל בשעווה. מדליקים, איך אנחנו מדליקים לכתחילה? כפי שאמרנו מקודם, מדליקים בשמן זית והשמש בנר של שעווה. שמן של נרות חנוכה לא חייב להיות שמן עם הכשר, שמן עם השגחה, שמן כשר, חוץ משמן של קדושת שביעית שדיברנו בשיעור הקודם שעסקנו בהלכות נרות שבת, דיברנו ששמן קדושת שביעית לא להדליק, אבל שאר השמן זיתים כשריק להדלקה בכל אופן. לדעת באמת ששמן זית גם כי צריך השגחה, אני דווקא יצא לי בית, כי אני סתם מזכיר את זה בתור מיימר המוסגר, שאחד מהילדים שלי הביא לי מספרד פחית עם שמן זית מאוד מהודה ומאוד נהדר, ובודק ולא רואה שום הכשר, מסבירים לי, זה כבישה קרה, לא עשו את זה בחום, וזה שמן זית טהור 100%, אז מה צריך פה הכשר? וכן צריך, מי שרוצה יכול לחפש באפשרויות החיפוש של היום ולכתוב שם זית הכשר וכיוצא בזה מהמילים של החיפוש, וימצא שכל המתעסקים בשטח הכשרות כותבים שכיום עם כל האפשרויות וכל הדברים מוסיפים איזה אנזימים שונים של מן החי כדי שכל טיפת שמן זית שיוצאת מהזית, הרי יקרה זה מצרך שעולה הרבה כסף, נחשב למצרך יקר, ולכן כדי להפיק מהזית כמה שיותר יש אנזימים כאלה שפשוט מהחיים, מבעלי חיים טמאים, שאותם מערבבים עם הזית, ואז הוא, זה גורם לו מקטליזטור, זה שגורם לו להפיק מתוכו כמות הרבה יותר גדולה של שמן ממה שיוצא בלי זה. לא היה לבדעת אף אחד כזה דבר, מה? סוחטים זיתים, יוצא שמן זית, מה כך יכול להיות? באמת זה היגיון, אבל צריך לדעת שצריך שיהיה קשר זה לאכילה, אבל בשביל ההדלקה אני משתמש בזה, אז יש לי כזאת פחית עכשיו בבית, ובעזרת השם נדליק, אפשר להדליק עם זה. כיוון שהשמן של ההדלקה חנוכה לא חייב להיות קשר. אבל מה שכן דיברנו גם, זה בשיעור שכפר חיים כותב, שזה לא יהיה שמן ששורה על הרוח הטומאה, כי אנחנו הולכים להתעסק פה בקדושה, בפרט בנרות חנוכה, שהולכים פה יוצאים פה למלחמת חורמה, לקליפס, להעיר את מקום הקליפות ולהעיר את הקדושה ולהעביר את התרומה, אז עם תרומה לא מעבירים תרומה. אז אם השם זית הזה היה מתחת למיטה שישבנו עליה, שכתוב ששורה לה רוח תרומה, או שנהגו בה לפני שנעשו נגל ועשר, אז כידוע ששורה רוח תומה, ועם כזה שמל לא להשתמש לדלקת נר חנוכה. מנהגנו להחליף את הפתילות בכל יום בחדשות, וזה לא כמו שכתוב בשולחן ערוך. שערוך כתוב שיש הידור דווקא שהפתילות הישנות לשוב ולהדליק, האש נתפסת בהם יותר טוב, כן? כמו שדיברנו בדלקת נרות שבת, שיש כאלה שנוהגים להבהב את הנרות לפני ולכבות, לפני שהאישה מדליקה, כדי שזה יתפוס טוב את האש. מצד שני, למה באמת, מה המקור המנהג הזה להחליף כל יום בחדשות? שזה זכר לנרות המקדש, שכידוע הייתה הטבת הנרות, וכל יום היו מכניסים פתילות חדשות. אז זכר למנורת המקדש, אנחנו מחליפים את הפתילות בחדשות בכל יום. אבל אנחנו לא עושים הטבת הנרות. מה זה הטבת הנרות? היו מנקים ומנגבים היטב את השמן של אתמול, ומנקים את הבזיחים שבתוכם שמים את השמן למנורת המקדש. אנחנו בנרות חנוכה, אמנם עושים זכר למקדש בזה שעושים פתילות חדשות, אבל לא מטיבים את הנרות, לא מנגבים את הבזיחים כל יום. מדוע? אז כתוב שההסבר הוא פשוט מאוד, כי יש את קושיית מה שמכונה בלשון העולם, לשון הרבנית, קושיית הבית יוסף. והאמת היא שהקושיה כבר נמצאת במאירי, שחי כמה מאות שנים לפני הבית יוסף, אבל את המאירי לא היה לפוסקים. אז כבר הבית יוסף שלכאורה לא היה נס שמונה ימים, הרי מצאו פח של שמן שהיה בו כדי להדליק לילה אחד. נעשה נס, הוא דלק שמונה ימים. אז לילה אחד לא היה נס. הנס היה בשבעת הימים הבאים, שגם שם זה דלק. אז למה אנחנו מדליקים שמונה ימים בחנוכה, שמונה ימים היה נס? ואחד התשובות הם, שבלילה הראשון, הרי לא לקחו בחשבון ניסים, הולכים להדליק נר בית המקדש, צריך להדליק את כל הכמות הנדרשת. אז את כל הפח השמן שמו בלילה הזה. הגיעו בבוקר, ראו שדלק כל הלילה, אבל השמן נשאר. וכך גם בלילה השני ובשישי, כלומר כבר בלילה הראשון היה נס שהשמן דלק ודלק ולא נכלה. זאת אומרת שבנרות חנוכה לא הייתה הטבת הנרות, לא שפכו את השמן הזה, שזהו, רצו שישאר. אז מכיוון שבנס חנוכה לא הייתה הטבת הנרות בשמונת הימים האלה, אז לכן גם אנחנו אמנם משתדלים להיצמד לנס חנוכה, לנרות המקדש, אבל זה רק בפרט הזה של הפתילות החדשות, אבל את השמן אנחנו לא מטיבים את הנרות. עכשיו צריך להשתדל שיהיה מנורה יפה. אפשר לקנות בכסף קטן איזה מנורה כזאת שהיא בסך הכל אישור משהו, חתיכת עץ שתבוקים אליה כל מיני מיכלים, אבל להשתדל שמנורה נאה, והרב כותב ככה, זה כלי וענווהו, אז כתוב בדברה, ובשולחן ערוך התנאה לפניו במצוות, אז כתוב ספר תורה נאה וכולו וכולו. אומר הרב, על דרך זה בנוגע לחנוכה, מנורת חנוכה נאה. אז בקיצור, שולחן ערוך כתוב להשתדל שתהיה מנורת כסף דווקא, ואני יודע שהרב לא הקפיד על כך, שלא לדבר על מנורה של הפרידיק הרב, שהייתה עשויה בכלל מברזל, איזה מנורה, מנורת העתיקות האלה עם הדופן, וככה עם הצפה יש את אפשרות למנורות, יש מגן דוד יפה מלמעלה למנורה של הפרידי קרב, וכן
לא מזהב דווקא?
היית רוצה? למה לא? אז איפה היית? שאלת שנזכר הכל פנים, אנחנו הרב לא הקפיד שמנורת כסף דווקא, מי שיכול, למה לא? מנורה נאה, זה מה שכן צריך להיות נורא יפה. נורות חשמל לא יוצאים ידי חובה, יש פוסקים שסבורים שאפשר לצאת ידי חובה גם בנרות חשמל, כמובן הכוונה לנרות חשמל לא מהנרות הלבנים האלה של היום שקוראים להם לד או כל השמות האחרים, שזה בכלל אין שם אש, אבל בנורות העגולות הישנות שהאיזה חוט כזה בתורו שזה נקרא נורות להט, הנורה הזאת מתלהטת, הופכת להיות למה שמכונה גחלת של מתכת. מכיוון שכך יש פוסקים רציניים וחשובים שסבורים שאפשר לצאת ידי חובה גם בנורת חשמל כזאת. יש כאלה שמחלקים שאומרים שאם זה קשור לחשמל של חברת החשמל, אז זה לא השמן שלך, זה לא האש שלך, אתה מדליק אש ששייכת למישהו אחר, צריך להיות פנס דווקא כשאתה מדליק פנס שלך. כל פנים, יש מכתב של הרב בנושא, ולא מדליקים בנרות שהגאון של זלמן אוירבך מעריך בזה ביותר בכמה צדדים לאיסור. מי שרוצה לראות את הדברים במקורם, יש ספר בשם, הזכרנו אותו כבר, שלמי מועד, שלמי מועד של שלמה, השם שם של זלמן אוירבך, בפרק מ"ו עמוד רש"ד ואילך, שם מביאים את מה שהוא העריך בזה, כי חיבר ספר בפני עצמו על החשמל בשם מאורי האש, ושם בפרק חמישי הוא מדבר על זה בעריכות, ובשלמי מועד בפרק מ"ו עמוד רש"ד ואילך הם מביאים את המעתיקים את מה שהוא דיבר בזה, והוא גם כסבור שלא יוצאים ידי חובה. כשאין אפשרות אחרת, כמו ששאל אותי מישהו שסיפרתי כבר, שהוא יוצא לטיסה, הוא לא שם לב כשהוא קנה את הכרטיסים, שהוא יוצא לטיסה לפני פלאג המנחה בבואנוס איירס, ומגיע לפריז אחרי שזה כבר בוקר, כלומר במשך כל הזמן שתיתכן אפשרות של הדלקת נר חנוכה נמצא באוויר, ושואל מה לעשות. האמת היא שאין הרבה מה לעשות, רק אמרתי לו שישתדל לקנות פנס עם נורה, אם אפשר להשיג בחנויות הישנות בארגנטינה, שם זה עולם שלישי, בטח עוד יש כאלה נורות, נורה עתיקה וישנה, כמו שאמרנו, את החוט הלוהט הזה, ובלי ברכה להדליק, וזה מה שאני יכול לעשות למענו, או שמישהו ייתן למישהו מפתח של הבית, שישם יאכל אצלו באותו יום וידליק אצלו בבית, ויהיה איזשהו עניין שדיברנו מקודם, שלא בטוח אם אפשר לצאת ידי חובה על ידי שליח בשעה שאתה לא בבית. בקיצור, זה האדם נכנס לבעיה, אבל כנראה שהאדם הזה, למרות שמדובר בהוצאה גדולה, צריך לקנות כרטיסים חדשים ב-$2,000, הוא כתב לי, כשכתבתי לו את התשובה, כבר כמה ימים הוא כותב לי שהוא החליט לא להיכנס לבעיות, הוא לא הולך לוותר על מצוות נר חנוכה, והוא קנה כרטיסים חדשים באפשרויות אחרות. נחזור לענייננו. בנוגע כאשר אין מנורה, אני זוכר כשאנחנו ילדים באמת עשינו ככה, אבל מסתבר שזה לא פשוט. היינו לוקחים תפוח אדמה וחופרים בתוכה, שמים שמן ומדליקים בתוך התפוח אדמה. כן, ככה עשינו, אבל מסתבר שזה לא פשוט. פשוט אבני נזר אומר שאין מנורה לא לחקוק את תפוח אדמה וכיצא לעשות את זה מנורה, מכיוון שיש סבורים שצריך להיות כלי דווקא, ועל זה אין תורת כלי. בשביל זה המנורה בכלל סבור שכל כלי חד פעמי הוא לא מכובד להשתמש בו נר חנוכה. נרונים המיוחדים לחנוכה זה נרונים, אבל לקחת זה שהוא כל כלי חד פעמי להשתמש בו, הוא אומר שזה לא מכובד, הוא אומר שזה לא בסדר, אבל זה לא מכובד. הכל פנים, עכשיו צריך להדליק את הנר חנוכה. הדלקה מתבצעת בעמידה, זכר לנורת המקדש, וכמו כן הציבור בית הכנסת, כאשר מנחה מנחה מדליקים שם את הנרות חנוכה, אז לא להישאר לשבת אלא לעמוד, כך כתוב, לעמוד בשעת ההדלקה. כפי שאמרנו, זכר לנורת המקדש שהייתה מתבצעת דווקא בעמידה. התחלת ההדלקה בסיום כל הברכות, לא למהר. ברכת להדליק נר חנוכה ואתה כבר מתחיל להדליק, ואתה שעושה ניסים אומר כבר כשאתה מדליק. לא, תסיים את כל הברכות ורק אחר כך תדליק, ואמירת הנרות הללו לא מיד אחרי הנר הראשון שהדלקת, בלילות הבאים שיש יותר מנר אחד, להשלים את הדלקת כל הנרות, אם זה 8 נרות, להדליק את כל 8 הנרות, ורק אז להתחיל הנרס הללו. דבר נוסף, לא להסיר את היד מהנר עד שברור לנו שהוא כבר דולק היטב. המדליק וכל אלה שיוצאים מדי חובה בהדלקתו, לא לדבר עד להשלמת הדלקת כל הנרות של הלילה. דיברנו קודם על המדליק עצמו שלא מתחיל הנר הסלולי לפני כן, אבל זה לא רק הוא. כל מי שיוצא מדי חובה בהדלקה שלו, הם כאילו מדליקים באותו רגע. אז הם כל הזמן נמצאים בתהליך של הדלקה, ועד להשלמת כל הנרות של הלילה הזה, לא לדבר עד הסוף. בדיעבד, שמישהו דיבר אחרי שכבר הדליקו נר אחד, הוא לא צריך לעזוב ולברך, כי מעיקר הדין יוצאים מדי חובה גם בנר אחד. כך הגמרא אומרת, שמנדיר יוצאים בנר אחד, המהדרין, המהדרין מן המהדרין, כלומר, אנחנו עושים בהידור גדול, אבל בעיקר הדין יוצאים גם בנר אחד. אז אם אחרי שהיום בערב מדליקים 8 נרות, 7 נרות, ואחרי שדליקו את הנר אחד, כבר מישהו לא יכול להתאפק ודיבר משהו, אז צריך לדעת שהוא יוצא ידי חובה. אם הוא דיבר לפני שדליקו אפילו את הנר אחד, הוא לא יצא ידי חובה, אבל אם כבר הדליקו נר אחד, הוא יצא ידי חובה.
אם
הוא דיבר, מי נר של חנוכה? כמובן, אבל אם האדם דיבר בנוגע לענייני חנוכה, למה יש לה שמש נכבה, ונו נו נו, ולא מבינים מה הוא רוצה, נו תביא גפרור. אז למרות שכתחילה כתוב גם את זה לא לעשות, תשתדל לא לדבר, אבל אם מדברים מדברים שהם מענייני הדלקה, אז זה לא נחשב להפסק לעיכובה. מה קורה אם אצלנו בבית, ברוך השם, פה אני מדליק, שם בדלת השנייה הבן מדליק, בדלת השישית הנכד מדליק, ברוך השם, ספרי לך השתתל. ואני ברכתי להדליק נר חנוכה, אז כל עוד לא הדלקתי אפילו נר אחד, כמובן שאסור לענות אומן אם אני שומע ברכה של מישהו אחר. אבל אחרי שכבר הדלקתי נר אחד, למרות שאמרנו שלא מפסיקים עד שמשלים את כל הנרות, אבל אם אני שומע מישהו מדליק, אני יכול לענות אומן. מה קורה אם אדם שכח לברך שחיינו בלילה הראשונה, או מה שבהחלט יכול להיות שכיח, בפרט אצל מי שעוסקים בקירוב יהודים שלעת עתה לא שומרי תורה ומצוות, באים אלינו אורחים שאנחנו מבחינה הלכתית יכולים לתת להם להדליק נר חנוכה, אבל אנחנו יודעים שזה אצלם, אני מה מכן אנחנו קורא בלילה החמישי, אבל אצל האיש הזה זה הלילה הראשון שהוא מדליק, אז בהחלט הוא מברך שחיינו למרות שעכשיו זה הלילה החמישי. אבל למרות שאפשר לברך שחיינו בכל 8 ימי החנוכה אם לא ברכנו בלילה הראשון, אבל זה רק בשעת ההדלקה. כלומר, אתה לא יכול לעמוד באמצע היום ולהגיד, חנוכה, הגענו לזמן הזה, ברוך השם, הגענו, לא. בשעת הדלקת נר חנוכה, אז אם בלילה הראשון לא בירכתם, אתם יכולים לברך באחד בשאר הלילות הבאים, אבל רק בשעת ההדלקה ולא ככה בזמן אחר. זה בנוגע לעניין של השחיינו. אדם שבירך והתברר שהוא שכח לשים שמן במנורה, זה מה ששאוי, סיפרתי את זה כבר פעם, מבחור ישיבה צדיק גדול וחסיד ובהתלהבות עצומה, אחרי שהוא בפקוח עיני העברים, כמו שכתוב בתניה, אחרי שהוא פקח את עיניו, אחרי שבהתלהבות בירך את כל הברכות, הוא שם לב שהוא רק שם את הפתילות, הכניס לתוך אבל הוא שכח לשפוך שמן לתוך הבזיחים. נשאלת השאלה אם הוא בכלל, זה הברכה הזאת חלה על משהו, ברכת על השולחן להדליק נר חנוכה, עכשיו אתה הולך להביא לפה, השאלה אם זה שווה משהו. אז ככה, אם היה קצת שמן במנורה הלילה הקודם, או שמי שלא מחליף פתילות, כן? והפתילות עדיין ספוגות בשמן, יש לפוטנציאל לדלוק קצת, אז כתוב בתשובה ברמשיק שיוצאים ידי חובה בדיעבד. שבזמננו שמדליקים בבית, והפרצו בניס לבני הבית, אז אם זה יכל לדלוק, אפילו רק רגע, קצת לדלוק זה בדיעבד יצאתי ידי חובה. אבל במידה וגם זה לא, כמו שאנחנו מתארים את המציאות שאדם עשה פתילות חדשות ושם אותם בתוך זה ולא הוסיף שמן, אז יש פסק דין מאוד לעניות דעתי כמובן משונה שנמצא בכף החיים בשם ספר בשם קרם שלמה וגם איתי גבריל מביא את זה שאם בחדר נמצא שמן אז יצא ידי חובה וישפוך אחר כך את השמן וזה ידלק המקור שמביא ואני משתף אתכם בדילמה שלי מה הבעיה שלי עם הפסק הזה המקור שמביאים זה מהטז שגם אדמו"ר הזקן מביא אותו על טרזור בלכות קידוש כתוב שאם אדם בירך על משהו חשב שזה יין ועשה בו פרגוף מסתבר שזה קולה אז כתוב שאם בחדר הזה יש יין איפשהו אפילו בתוך איזושהי קופסה בצד כן יש איפשהו יין בחדר אז יצא ידי חובה כי הקידוש חל על היין איפה שהוא נמצא אז הוא אומר יש אותו דבר פה כי אם יש שמן בחדר אבל אני לא מבין בקידוש מרחים, עושים קידוש על יין אז היין לא ביד שלי הוא פה הוא לא פה הוא שם, הוא שם. עושים קידוש על היין אבל לא עושים אשר לקנה חנוכה על השמן עושים עד לקנה חנוכה על פתילה שנמצאת בשמן אתם מבינים למה? זה לא, לא מתחבר לי. עושים את לדיק נחנוק על השמן, ויש פה שמן, אז בירחתי על השמן. קידוש צריך להיות על היין, כן? אז היין צריך להיות ביד לכתחילה, אבל אם אפילו אם הוא לא ביד, אבל על השולחן גם טוב, ואם הוא בצד גם, העיקר שהוא בחדר, אז בירחתי, עשיתי קידוש על היין הזה. כי קידוש הוא על היין, אבל להדליק נר חנוכה זה לא על שמן, זה לא לשמן את חנוכה בשמנים, זה להדליק נר חנוכה, מה הקשר שלך שמן בחדר? חומר דליק, אז גם... יש לך ארונות בחדר, לא להדליק את הארונות. אני פשוט לא מבין, זה פוסקים שגדולים ממני, אבל אני תמיד אצלי זה רשום בתור דבר תמוה, אני לא מסוגל להבין.
אגב, פתילה עצמה יכולה גם לדלוק
קצת. לא, פתילה לא יכולה לדלוק. מה קורה אדם שהדליק יותר נרות מהמספר הנכון הלילה? ברוב התלהבות... אנחנו רוחצים עכשיו בנר השלישי של חנוכה, והוא שם ארבע נרות, חמש, לא יודע, משום מה בהתלהבות, הוא שכח איפה הוא נמצא באיזה יום ההוא, והוא מדליק, ומסתבר שעכשיו דולקים אצלו במנורה יותר נרות מה שצריך, וזה לא טוב, כיוון שזה צריך לדלוק את המספר הנכון. אז את מי מחבים? פה יש לו את חנוכיה, מתחילים הרי להדליק משמאל לימין, כן. הדלקת את הנר החמישי, הרביעי, השלישי, השני, הראשון. מסתבר שצריך להדליק כך שלוש נרות, אתה צריך להדליק משהו חמש, וזה לא טוב, זה הפך הכבון. הפרסום מניסה לא עובד כמו שצריך. אז את מי לחבות? האם את שתיים האחרונים, או את השתיים הראשונים את מחבים? התשובה היא, מתחילים לחבות, מהאחרון שהודלק שלו כדת שלושת הראשונים כלומר משמאל ימין לא לשכוח שלושת הראשונים זה לא מה שאתה רואה בחנוכיה שלושת הראשונים שלושת הראשונים שלושת הראשונים שהדלקת כלומר השמאלי הקיצוני וזה שמרה אלו הודלקו כדת מי לא הודלק כדת אלה אחרים אז מתחילים לחבות מהאחרון וככה ממשיכים עד שמגיעים למספר הנכון הכל יכול להתראות שאתם מוכנים לכל מצב או שאתם בתור התלמידי חכמים של העיירה אז ישאלו אתכם מה לעשות אז תדעו מה לומר כן. מנהגי חב"ד נוהגים לשבת ליד הנרות במשך חצי שעה שעה זה לא דווקא מנהגי חב"ד הרבה נוהגים יש כאלה שלא מדליקים את הנרות חנוכה בפרט אלה שמדליקים על פתח ביתם מבחוץ כמו שהיה בדורות הקודמים מה שבדורנו זה בדרך כלל הליטאים אז הם לא עומדים ברחוב חצי שעה מעצמו נשארים מהעוסצו וקייצו בזה ונכנסים חזרה הביתה אבל אנחנו נהגים שיושבים ליד הנרות במשך חצי שעה לפחות מלבד לערב שבת והרב מוסיף שהמנהג לעסוק בתורה סמוך לנרות והרב כותב כמנהגו של אדמו"ר מהרש"ב נשמתו עדן ו... מדוע? מאחר שכללות העניין בחנוכה קשור לימוד התורה והשכיחה בתורתך, נכון? הגזירה של היוונים שומעים על הניסים בימי מתיסיהו שהגזירה הייתה להשכיחה בתורתך אז עניינו שחנוכה לא עושים בלימוד התורה ולכן יש קשר ישיר בשיחות ובמאמרים הקשר של לימוד התורה לאור התורה לחנר חנוכה, ו עוד מישהו רצו ללמוד ממישהו שאפשר באמצע השיעור לכתוב ב בטלפון. מישהו עלו ללמוד ולחשוב שאפשר באמצע השיעור לכתוב בטלפון, אז צריך להיזהר שלא לגרום למישהו שלא יודע עד כמה דברים חשובים. לא יודעים שהרב מוסר דברי תורה לעם ישראל. כן, אנחנו שואלים פה שאלה כזאת, או לא שואלים, בעצם אומרים שהרב אומר שעניין שחנוכה קשור לימוד התורה, לכם בחצי שעה שושבים ליד הנרות לעסוק בתורה. כמובן לא ללמוד לאור הנר, אפשר לא להשתמש בהם. עכשיו צריך לדעת, האיסור זה להשתמש, כן? אין לנו רשות להשתמש בהם, אבל מותר להנות מאור. בוא נגיד יש פתאום הסקת חשמל, חורף עכשיו, כן? פה בעצנו הקדושה, רק נהיה קצת כאיזה רוח שרה, חצי מדינה, חצי עיר, חצי מדינה, שוקעת בעלתה. אז ברוך השם, יש נר חנוכה, אני רואה איפה ללכת, איפה לצאת בשולחן, איפה לבוא. מותר לי או שאני צריך עכשיו לשבת צמוד לכיסא עד שלא ידליק לך, עד שלא עבור חצי שעה שהנרות דולקות, אסור לי לזוז כי אני משתמש בנרות. לא, מותר להנות באור הנר, אסור להשתמש לאורם. פשוט לעשות שהוא שימוש, כמו שכבר אומרת, לספור כסף להרצוי מועס. מבינה לבד שמה בוער לנו לעשות מול הנרות חנוכה, לספור את הכסף, ברוך השם. כן, כדי שהשמחה תהיה מושלמת. אז זהו, למרות שאסור להשתמש בנותה, להנות מהם ולדעת ללכת לאן הולכים. במשך שמונת ימי חנוכה לא להשתמש בחנוכיה שימוש אחר, רק לצורך, משווים את זה לנוי סוכה, של שמונת ימי החג נוי סוכה הוקצה למצוות הסוכה ואסור להשתמש בזה. כך גם בנהל, למשל יש איזשהו מסיבה של מנורת חנוכה מאוד יפה, רוצים לשים על השולחן, יש שבע ברכות, יש שמחה, יש ברכה, לא משנה מה, רוצים להשתמש במנורה לסעודת שמחה וכיוצא בזה, המנורה הוקצתה בשמונת הימים האלה אך ורק לשימוש אחד ויחיד, הדלקת נרות חנוכה. בשולחן ערוך כתוב שנהגו אנשים לא לעשות מלאכה בעוד הנרות דולקות. בספר המנהוגים כתוב שהכוונה היא למשך אותם משך זמן שהנרות צריכות לדלוק, שאצלנו זה 50 דקות שדיברנו בשיעור הקודם, שאנחנו מדליקים את המנורה שתדלק 50 דקות, כפי שנדבר בשיעור הקודם מדוע ולמה. אחרי כן מותר לעשות מלאכה לא לאור הנרות, לאור הנרות הרבי מסתפק האם כן או לא, אחרי שבוע 50 דקות האם מותר גם לאור הנרות להשתמש בהם. אבל זה שכתוב בשולחן ערוך שלא עושים מלאכה בעוד הנרות דולקות, זה לא אומר שאם שמת שמן הנרות דולקות 4 שעות אז 4 שעות אסורים במלאכה. איזה מלאכות מדובר שנהגו להיזהר מלעשותם? כביסה, תפירה, סריגה וגיהוץ, משהו די מקביל לראש חודש פחות או יותר. אבל שם מלאכות הבית עושים כרגיל, ויש פוסקים שכתוב גם לשטוף רצפות צריך להימנע בזמן הזה, אז זה כבר תלוי במנהגים. לאכול מותר מיד אחרי ההדלקה, יש כאלה שנהגו במנהג אבותיהם שעד שהחצי שעה של הישיבה ליד הנרות לא אוכלים, אבל ברור שדבר שמוגדר כאכילת הרי, זוכרים משהו הקודם, דיברנו, כן? שדבר שברכתו האחרונה בורא נפשות נחשב אכילת הרי. אז זה בטח שמותר, אם אנחנו רוצים אחרי שכבר הדלקנו את כל הנרות והתיישבנו לאכול משהו שברכתו האחרונה בורא נפשות, זה בטח שאין בעיה. גם לאלה שנוהגים שבחצי שעה הזאת לא הולכים לאכול את הארוחה, אבל דברים אכילת הרי ובטח שתייה, כל הדברים האלה מותרים.
לאלה זה מנהגי חב"ד?
מה?
יש כאלה
במנהגי
חב"ד?
לא יודע, לא שמעתי, מה שלא כתוב, רק ניחושים. לא ראיתי בספרות שיהיה כתוב איזשהו משהו, הוראה מפורשת בזה. תראה, אם הרבי כותב שלומדים תורה, אז לומדים תורה, אבל זה לא אומר שנסו לשתות כוס קפה תוך כדי לימוד התורה. אבל בטח, להתיישב לסעודה בזמן הזה, זה לא, אולי אפשר ללמוד את זה, בכלל אם אתה שומע עליו, כתוב שצריך לעסוק בתורה, אז כנראה שלא עוסקים באכיל הזה. מה? לטקס, לטקס עוד הסופגניות. הסופגניות זה מזוירס, לטקס זה האדום עוד השעה כאלה. שהיה לבסמס, לכתחילה, ישתית, לכתחילה דעל בשו, מותר, כתוב בפירוש, אחרי שהדלקת את כל הנרות, מותר לאכול. יש כאלה שיש שמנהג אבותיהם בידיהם, שבחצי שעה הזאת לא אוכלים. אז גם אלה, כתה, אני אומר שמותר להם בטח אכילת הרי.
דרך
כלל בין
כך,
לב
הימים,
מדקים אחרי השקיע,
זאת
נעימה אל ואי אפשר
לאכול סעודה.
סעודה, נכון. במנהגים כתוב שאחרי 50 דקות נהגו שמטלטלים את המנורה מהמקום שהיא עומדת בה, כדי להחביא אותה למקום פחות מסוכן, לא במעברים, עושים אותה איפשהו במרפסת. או מעל הפריג'ידר, כל אחד במקום שונג להצניע את המנורה. אחרי 50 דקות לא חייבים שהמנורה תעמוד שם במקום, מטלטלים את המנורה במקום עומדה כדי להצניע וכיוצא בזה. ונגיע לחבות את המנורה אחרי 50 דקות, יש מחלוקת בפוסקים, המנהג הוא שלא מחבים עד שהם ירבו מאליהם, אבל את השמש בטח שמותר לחבות אחר שיורד לכאן נדרש, כיוון שכבר כעת מותר להשתמש לאורם. אז לכן אם יש לנו איזה שמש משעבה, וחבל לנו שיסרף לנו השמש הגדול והאבה משעבה, שכל האלה נשרוף אחד כזה, אז אחרי שבוע 50 דקות אתה יכול לחבות את השמש ובלילה הבא להמשיך להשתמש בו. אבל את הנרות האחרים יש מחלוקת לפוסקים מהם אחרי הזמן האמור מותר או אסור לחבותם, ולכן נהגו למעשה לא להסתבך עם זה ולא לחבות. עכשיו איפה מדליקים? שאלוהים רבים שואלים, יש הרבה תהיות ושאלות, ואנחנו ננסה לפענח לפחות חלק גדול מהאפשרויות. חיוב ההדלקה זה בביתו של האדם, או דירה זמנית, אבל מה פוש דירה? זה מקום שאדם ישן, אוכל שם, אבל, או אדם מתארח בבית שמישהו אחר, אבל שם זה מקום השינה והאכילה שלו ללילה הזה, אז המקום שלו, אז הוא גר שם בלילה הזה. אפילו שזה רק זמני. אבל הוא ירח שבא רק לסעוד למקום כלשהו ועתיד לחזור לביתו באותו הלילה. אנחנו הולכים לחברים, אוכלים שם סעודה, עושים מסיבת חנוכה, ואחרי האוכל חוזרים הביתה. אנחנו גרים איפה שאנחנו גרים, חבר מזמין את כולנו, חברים, גיסים, הורים, חותנים, מחותונים, לא משנה. חנוכה זה זמן שיושבים ביחד שבס אחים גם יוחד רבים באהבת ישראל. נהדר, מצוין. עכשיו אני באתי לבית של החברים, יגיע זמן להדלקה, הוא מדליק נר חנוכה, אני גם רוצה להדליק פה, ואחרי כן להתיישב לסעודה משוחרר. סטופ, רק רגע, אתה גר פה? אתה לא גר פה ולא הולך לגור פה גם כן הלילה, אתה בסך הכל אוכל פה, ואחרי שתאכל ותביא לך את המזון וקוד יפה, תלך הביתה חזרה לבית שלך, ושם אתה גר. אז אתה לא יכול לכאורה להדליק פה בפשטות. אז יש בזה כמה אפשרויות, אז בוא נראה ככה. אם אני גר באותה עיר, אני לא שייך להדלקה בבית הזה בכלל, אני צריך להדליק את ציבה בבית ואחר כך לבוא לפה, שאחרי כשאני מגיע הבית השאר אז להדליק. אבל אם גם בני הבית שלי נמצאים אצלי, כלומר לא רק אני באתי לחברים, אני, אשתי והילדים, כל המשפחה באה, אז יש פוסקים, יש פוסקים, יש ספרים שזה גם כן לא מספיק, אם אתה לא גר פה, אבל יש פה כישורים שעכשיו אם אתה עם כל המשפחה פה, אז כרגע באותה פרק זמן אתה כאילו גר פה. אתה התנתקת כאילו מהבית שלך, בעובדה שאתה פה גם עם בני הבית. יש מי שדעתו שבשעת הדחק, כלומר, אם זה לא שעת הדחק, אתה יכול להדליק בבית ותגיע קצת למסיבה, חצי שעה מאוחר יותר, והעולם לא יחרב, חס וחלילה, אז זה מה שתעשה. אל תיכנס למחלוקת הפוסקים, אם יצאת ידי חובה או לא, כיוון שזה לא פשוט. אבל במידה, ומדובר בשעת הדחק, אם זה מקום רחוק, אם יש לי הקפדה, אם אני לא יהיה שם בזמן, וזה חשוב מאוד, ומחכים עליי בהתוועדות, ואחרי החבר'ה עובדים לעזוב, וזה ערב חב"ד שצריך שם לחזק ולעודד יהודים, הם לא מוכנים לשבת ולחכות עד שאני אגיע עם כל הפקקים בעיר. שעת הדחק זה מילה כללית, אי אפשר להגדיר אותה מה בדיוק, אבל בשעת הדחק, אז שוב, בתנאי שלא, אני מגיע לפה המשפחה נשארת בבית. אם אני והמשפחה שלי נמצאים פה, אז בשעת הדחק אפשר לסמוך ולהדליק שם. אבל אם הבית שלו בעיר אחרת, כן? ובני הבית אינם איתו, אז בוודאי, בוודאי, גם כן הדין הוא ככה, אבל אם הוא נמצא עם בני ביתו בעיר אחרת, שתי תנאים, שוב, הוא נמצא פה עם בני ביתו, והוא לא גר בעיר הזאת ובעיר אחרת, אז אין מחלוקת הפוסקים. אז אומרים, אתה עכשיו גר פה, אבל אם אתה גר בעיר אחרת, כן? ובני הבית לא פה, או אפילו אתה גר באותה עיר, או שאתה גר באותה עיר גם מבני הבית איתך, אתה נכנס פה לספקות ולמחלוקות, אל תיכנס לזה, במידה שבשעת הדחק תוכל לסמוך על זה. אבל האופן שאפשר גם לכתחילה לברך פה בלי ספקות, כאשר מתקיימו שני תנאים: הבית שלך לא בעיר הזאת, אתה מגיע מירושלים לכפר חב"ד, ובני הבית איתך. ואם זה נורא חשוב לך שידליקו בזמן, אז אם אשתך נשארה בבית, אז כמו שאמרנו על רב זייר, ראשית תדליק בזמן, וזהו, אתה יכול פה להשתתף עם בעל הבית, סתם ככה למען הסמליות, אבל ההדלקה שלך מתבצעת אצלך בבית, אלא זה משפחתך שנמצאת שם.
אם המשפחה גם לא בבית, ואתה לא בבית, אין אחד
שהדליק
שם בבית.
נו, אז מה? אבל אם בני המשפחה לא איתך פה, אז אתה לא פה. כדי שאתה תהיה פה, המשפחה צריכה להיות איתך פה. זה לא, החיסרון זה לא בגלל שמשפחה שלך בבית. החיסרון שמשפחה שלך צריכה להיות פה. אז אם גם המשפחה פה, ואתה לא גם בעיר הזאת, אז זה לכתחילה. אם זה רק חלק מהמערכת הזאת קיימת, אז אתה נכנס לספקות ולשאלות, ולכתחילה לא כדאי לעשות את זה.
בני הבית זה חייב להיות עם כל הילדים או רק האישה?
לא, לא.
הוא ואשתו.
בני ביתו כתוב בהלכה, אני לא ראיתי שמישהו יתעסק בשאלה הזאת אם צריכות להיות גם התינוקות, או שאפשר להשאיר את התינוק עם בייביסיטה. כשהם מתארחים בשבת, אבל אנחנו מגיעים לשבת להתארח, אז במשך השבת זה בטח הבית שלנו, בזה אין ספק, כן? אז אנחנו יכולים להדליק גם בערב שבת שם. עכשיו במוצאי שבת אנחנו לא נשארים שם לישון באותו לילה, אבל בתחילת הלילה, ביציאת השבת, אנחנו עדיין שם. במצב כזה, בהחלט אפשר להדליק שם בבית שאנחנו אצל ההורים, איפה שנמצאים, כי זה המשך. ברגע שבמשך היום הזה, יום השבת, זה היה הבית שלנו, אז כל עוד לא עזבנו את השטח, אנחנו זה נמשך לזה, אנחנו עדיין גרים פה. נכון, אנחנו יודעים, וסיכמנו עם נהג המונית, והאוטו מחכה למט, הכל... זה בידע שלנו, ומבחינת המגורים שלנו, אם בשבת זה המגורים שלנו, זה נמשך כל עוד לא הרמנו עוגן, אנחנו עדיין פה, אז גם מוצא שם, ולכן כשיוצא חתן להתחתן, שאלו, אחד, ברוך השם יש חתונות גם בחנוכה, כן? בעזרת השם אנחנו ניסע בעזרת השם ביום חמישי, ארץ הסבריס, אחד הנכדים שלנו מתחתן עם ביתו של השליח באטלנטה, בג'ורג'יה. כל פנים, אז היא החתונה בחנוכה. החתן במשך כל הזמן היה נמצא בבית ההורים, איפשהו נמצא. אבל כשהוא יוצא מהבית, לשק את המזוזה, ובפעם הבאה זה יהיה מתי שהוא יבוא לפה. הוא הולך הלילה לגור איפשהו עם אשתו בעזרת השם, אחרי שנעשה לה כנסמרית של ישראל בחופה וקידושין, עם המצוותנס וכל העניינים, הוא לא חוזר לפה. אז שואלים, מאיפה הוא מדליק? זה לא הבית שלו כבר הלילה הזה. אבל לא, זה היה ביום הבית שלו. הלילה נמשך, כל עוד הוא לא עזב את הבית, זה עדיין הבית שלו. אז ככה גם כזה יצא לי, הבנות שלי שהתחתנה פעם בחנוכה בנר החמישי, אז ככה עשינו, יצא ידי חובת הדלקה בבית, והוא יצא החתן איפשהו, ואחרי כן הולכים לחירה. השאלה נשאלת רק בחתונות הירושלמיות, שעושים את החופה ביום, ויוצאים מהבית עוד לפני פלאג המנחה, איפה מדליק החתן? זה שאלה מאוד רצינית, איפה הוא מדליק? אז יש בזה כל מיני דעות, דעה אחת אומרת שהם הרי סוחרים את החדר הייחוד, כן? זה הולך להיות הבית שלהם, צריך להביא על תור ביתו. כתוב באמת שכתחילה שייתן איזה פרוטה לבעל האולם, כאילו שהוא סוחר אותה, או שאם ההורים כבר סחרו את כל ה... אם ההורים סחרו את כל האולם ואת כל המלווה אליו, שייתן לאבא, או למישהו איזשהו פרטה, כי הוא סוחר אותו ממנה, ואז הוא מביא את זה הבית שלו לזמן הזה, אז שידליק על פתח חדר הייחוד, אם הוא יכול. ויש כאלה שכותבים ש... אם המקום המגורים של האן שהוא הולך שם זה באותה עיר, אז שאחרי החופה יחסו את העיר עוד כמו שזה, חתם כאלה יכנסו לתוך המונית עם הבלונים ויסעו לבית החדש שלהם ששם הם עומדים לגור הלילה וידליקו שם נר חנוכה ויאכלו שם חתיכת עוגה כזית ואחרי כן יחזרו לעולם. ויש פוסקים שומעים שושן אני גם בעולם עצמו. אני הייתי בחתונה לפני, אנשים אומרים לי, וואלה, אתה כבר מדבר לפני 50 שנה, אתה שם לב, כן, יש יותר 50 שנה, יש שפש 50 וכמה שנים, שכיתן אחד מגדולי גדולי הפוסקים שגרו פה בירושלים, אחרי כן הוא נהיה גם כן אחד מהדיינים הראשיים בעדה החרדית, הוא היה המגיד שיעור שלנו, והוא חיתן את ביתו, אז ראיתי בחתונה שהם באולם, ותמעתי כל השנים, מה זה הוא מדליק באולם, איך, מה הקשר לאולם, והתבוננתי בזה, ושנים היה רשום אצלי פה, שאפילו נמצא אצלי פה, הנה רק בכתב יד, הוספתי פה היום, היה כתוב אצלי לפלא שראיתי לאחד מהגדולים, שבחתונת ביתה הורה, שהחתן ידליק באולם, ותמעתי וחיילה לדעת, שעדיין מדליק במסעדה, שאוכל בארוחת ערב מזדמנת, בשעה שאינו בביתו, ככה רשום לי, היום נפל לי הסימון. איך? ראיתי בתשובס מהרשם, הוא דם במישהו שנוסע ברכבת. רכבות נוסעים באירופה, נוסעים, בפרט בימים שבימי המהרשם, לפני 100 שנה פלוס, הרכבות לא נסעו במהירות של 300 קמ"ש, כן? אז נסעו כל הלילה. אז הוא נמצא במשך ליל חנוכה ברכבת. האם... הוא חייב להדליק שם, זה נקרא הבית שלו או לא? אז הוא אומר שכן, מכיוון שהוא שילם בשביל המקום, אז הוא שכר, כאילו שכר את המקום, כאילו אדם שוכר חדר ללילה אחד.
הוא יכול לישון שם.
אז כן, כלומר זה שילמת עבור הכרטיס, הוא אומר זה כאילו הוא שכר, ולכן הפוסקים משווים את זה גם כן לטיסה במטוס בלילה, פשוט הם לא מרשים להדליק אש במטוסים, אבל בזמננו כשבשורות האחרונות אפשר לעשן סיגריות, אך בינת ניור נעלה איבל.
כן, פעם, רגע, ואם בן אדם...
אז רק רגע, רק רגע, ומכיוון שכך... אנחנו... עכשיו מסבירים את המאמר שם. השם אומר שהעובדה ששילמת ושכרת את המקום ללילה, אז זה שלך עכשיו, עכשיו זה הבית שלך בדקות הללו. אם ככה, הנה הבנתי את ההנהגה של אותו גדול בישראל, שכיוון שהוא שכר את האולם למשך החתונה, אז עכשיו שכור לו, זה הבית שלו. אז כיוון שבשעות האלה זה הבית שלו, בפרט שהחתן יצא כאן מביתו ולא הגיע לבית אחר, זה הרכבת שלו לשעות הללו, אז זה יכול להדליק פה.
מי זה הגדול הזה?
מה, למה אתה רושם שמות? אתה מנהל היסטוריה.
מרשם.
רבי יומי רבינוביץ', שמעת על רבי יומי רבינוביץ'?
לא, זה החרדית.
או, הנה. לא, זה היה בחתונה של הבת שלו עם בנו של... האדמור מספינקה מבני ברק, שאחד גם כמגדולה פוסקים בהלכות טהרת המשפחה, נחשב לאחד מהגדולים המיוחדים. נחזור לענייננו.
אמור, אני הולך הביתה, ביום החתונה, הבית שלהם, הם לא מצליחים לאכול לוגה אחרי שהם מדליקים
כזית. כדי, כיוון שיש דעות, זה מקום האכילה, מקום השינה, אז זה כתחילה להפוך את זה גם למקום האכילה. זה לא מעכב, זה לא מעכב. הדקה ציבורית, מפצועים. אנחנו מנסים לעשות כמה שיותר פרסום מניסה, לגרום לעוד ועוד יהודים להיחשף לקדושת החג. ויש עניין שפרסום מניסה, אז אנחנו מקים את הנרות בית הכנסת, שלמרות שאף אחד לא יוצא ידי חובה בהדלקה בבית הכנסת, ולכן האדם הזה היה שמש עצמו שהדליק שם המחשב ומברך את הברכות אצלו בבית, כשדיברנו בשיעור הקודם. אבל יש עניין שפרסום מניסה, השאלה אם זה רק בבית כנסת או שכל, או שזה רק מנהג שקשור באחרי מנחה. אז התשובה היא שזה לאו דווקא אחרי מנחה. למשל בשאל הדשורס משנה סוחיר, אז שם הוא כותב מה בבית הכנסת, שהיו אנשים שהיו במנחה ואחרי מנחה הדליקו נרות חנוכה בבית הכנסת. עכשיו הגיע ציבור חדש של עוד מניין של אנשים שהם לא היו בעת ההדלקה ההיא, אז אמר בפירוש אפשר להדליק עוד הפעם ועוד פעם לברך את הברכות, כי יש עניין של פרסום מניסה. שם ניצאנו למדים שאותו דבר, אם אנחנו עושים פרסום מניסה בכל מיני מקומות, אם יש התאספות של 10 אנשים שעדיין לא שמעו ולא ראו את הדלקה הלילה, אז יש מצב לברך ולהדליק בשבילהם, אבל צריך לדעת מספר דברים חשובים.
כמו שהוא אמר,
משנת
שכר זה
במנחה,
לא? כן,
כן, זה לא משנה. מה זה משנה? מה פרסום מניסה קשור למנחה? כתוב, ופרסמת את הנס במנחה? תקר, להפך. שאלה, איך אפשר להדליק אחרי מנחה? הרי זה לפני שתשכח עמו, וזה אומרים ששעת הדחק, אנשים הולכים הבית אחרי מנחה ולא יישארו פה. להפך, צריך תירוץ למה מותר אחרי מנחה. אתה עושה מזה לכתחילה. גם בלילה הראשונה שמחים שחיינו, אפשר לברך, גם אם אנחנו מתעסקים במפצועים, כבר הדלקנו אצלנו בבית, כבר ברכנו שחיינו הלילה. עכשיו אנחנו הולכים למרכז העיר ואנחנו מדליקים בשביל לזכות יהודים. אנחנו עוד הפעם מברכים שחיינו, כי זה לא בשבילנו, זה בשביל הפרסום מניסה. דבר חשוב לדעת, לא אי אפשר לעשות את הנרות הללו בנפט או בגז שדולקים ללא פתילה. כך כתוב בגדולי הפוסקים, שההדלקה צריכה להיות שיהיה משהו שדולק, פתילה או סמרטוט, לא משנה משהו, שהוא דולק באמצעות חומר דליק. אבל אם הנפט בעצמו דולק, או הבנזין בעצמו דולק, או גז דולק, כל הדברים הללו, לא נחשבים להדלקה, ואי אפשר לברך על דבר כזה. אפשר לעשות סתם פרסום, כמו שעל המכוניות שלנו יש מנורות, שאנשים יראו שהיום חנוכה, אבל פרסום מניסה באופן של ההדלקה, וברכות לברך על זה, צריך שיהיה גם פתילה. עכשיו צריך לדעת עוד דבר חשוב, שאם אין צורך גדול ביותר לא לכבד גוי בהדלקת השמש. יש מי שהשלוחים אין להם ברירה. הייתי בפרטי פעם, הייתי בהדלוקה של יהודי שהוא אחד מהשלוחים, שהוא גם קנתם לתחוך המצום וגם רב פוסק דינים, וראיתי שהוא קיבלת את הגברת ראשת העיר בשמש, והיא הסביר לי שפשוט היא תומכת עצומה בכל העניינים, והיא מודעת לכל המנהגים, אני לא יודע משום מה. בקיצר, לא הייתה לברירה, היא צריך לתת לה את זה, אבל כתחילה, למרות שזה השמש, והשמש לכאורה הוא לא קשור להדלקה, כתוב לא לכבד לכתחילה גוי בהדלקת השמש, כלומר שבקו היוש, או בפרק צדיק ווב, ששם עוסק בהדלקת נר חנוכה בעניינים הנפלאים והקדושים, וכוויו שכידוע לכם נחשב מגורי הארי הקדוש, שמאוד חשוב לדעת מה הוא כותב. הוא כותב ככה: יש קדושה גדולה בנרות של השמשים, שהוא בדוגמת הכהן שהיה מדליק נרות בבית המקדש, ודוגמת שרפי מעלה המדליקים בוצינים קדישים. אל תשאלו אותי עכשיו מה זה שרפי מעלה שמדליקים בוצינים קדישים, אבל כך כתוב בקו היוש. ולכן כמובן שהקדושה הגדולה הזאת, אם חושבים שהשמש בסך הכל שמש, נו מה בסך הכל, באמצעותו מדליקים, הוא רק כדי שלא נהנה מהנרות, אם נבוא להשתמש בה, כמו שכתוב בניגלה, נו אז מה, בסדר, מה שאני מי מדליק, העיקר שזה ידלק. אבל כשרואים את העניין הגבוה בפנים לסעניין שיש בשמש, לכן מבקשים שלכתחילה, כל עוד אין בכך חובי סיבה גדולה, אז לא גם שאת השמש הם לא הדליקו. דבר נוסף חשוב, להודיע לציבור שלא יוצאים מדי חובה בהדלקת נר חנוכה. כל אחד צריך להדליק גם בביתו. אנשים לא תמיד חכמים, אומרים לעצמם, אנחנו לא מדליקים חנוכה, אנחנו נלך בכיכר ציון, יש הדלקת נר חנוכה ושם נראה ואנחנו כולנו נצא ידי חובה. אז צריך להודיע לציבור שלא ישגו, שדעת שההדלקה הזאת שאנחנו מדליקים בו זה עניין של פרסום הנס, כיוון שיש חובה מיוחדת לפרסם את הנס הגדול ולדבר כמה מילים ברמקו ולספר ניסים ונפלאות על ההדלקה, ותוך כדי כך להסביר שכמובן ידי חובת הדלקת נר חנוכה לא יוצאים בהדלקה הזאת, זה כל אחד צריך להדליק בביתו, אבל זה מאוד חשוב מה שאנחנו עושים פה, כי זה פרסומי ניסים וכולו וכולו, כיד השלוחים והחסידים הטוב עליהם להסביר את הדברים בצורה יפה ומתקבלת. אם מסיבה כלשהי נרצים להדליק בנרות חשמל, אז כפי שאמרנו מקודם, לא לברך על ההדלקה ולא הודיע לציבור, שלא ילמדו מזה שאנשים לא יודעים, הם מדברים, ראינו שחבליקים לא מברכים על ההדלקה, כנראה שלא צריך לברך. לא צריך להגיד, אנחנו היום לא מברכים על ההדלקה, למרות שהדלקת נר חנוכה קדש ברכות ששגיצ'ן המצוותה וציוון ולפני חנוכה ולפרט להם את הברכות, אבל כיוון שכיום אנחנו נאלצנו להדליק רק בנרות חשמל ואין לנו נרות הדלקה של אש ונרות, אז אנחנו לא נברך, כדי שלא ילמדו להדליק באופן הזה בביתם.
גז למה לא? גז זה אש פתילה, בלי פתילה זה לא מהיר. בגז יש מין כזה בד כזה, בלי הבד הזה זה לא מעיל.
אם יש אז יש,
יש בד כזה.
טוב, יש גז כזה ויש גז כמו,
אם אין בד זה בד מיוחד כזה שהגז
תקשיב לי, אני ראיתי שכמו שיש לך את הגז שאתה מבשל עליו, אותו דבר יש כזה מיכל עם נקבים שדרכו פורץ הגז
החוץ. לא, זה לא זה, יש ממש מנורה מיוחדת.
אם יש, בסדר.
אבל זה, אבל את הכנסת הקטנים, הגז הלך.
כן, לא, מתארהמדו.
כן.
בטח, כן, אתה מתכוון ללוקסים כאלה, כן? כמו הלוקס. כמו הלוקס, יש מין כזה, מין בד כזה.
יש בד, שהגז יש בד.
אין בעיה. אין בעיה, אם יש בד, אין בעיה. אנחנו דיברנו על צורת גז כמו, זה הגז של הבישולים. עכשיו חשוב להדגיש, אי אפשר להדליק בברכה בחנות ומשרד, החבר'ה עושים מפצועים ומרוב התלהבות של קדושה אדירה שבוערת בעצמותיהם, הולכים ומזכים במרכאות כמובן, כיוון שהם מתכוונים לטוב, איך כתוב לא אמר ארץ חסיד, אז זה כתוב דוגמאות יפות מובא במפרשי המשנה, איזה דברים נפלאים שאמר ארץ עושה, והוא בטוח שעושה את הדבר הכי קדוש והיקר בשעה שזה פח הגומו. אז צריך לדעת, הדלקת נר חנוכה צריכה להיות בחדר המגורים של הבן אדם. אם הבן אדם לא גר שם, יש לו חנות נעליים, והוא בא לשם בארבע אחרי צהריים, משרת את הציבור, הולך הביתה לישון ולאכול, זה לא הבית שלו, זה שאתה נכנס לחנות שלו ומזכה אותו במרכאות בהדלקת נר חנוכה וברכה. אז אם יש שם, יתאסף שם מניין, אתה נמצא באיזשהו סופר במקום שמסתובבים עשרות אנשים, אז בוודאי זה לא משנה, זה לא צריך את הדלקה דווקא ברחוב, גם בבית הכנסת זה לא רחוב. אז אם יש עשרה אנשים, אז זה הפרסום בניסק, אבל כשאתה נכנס לשם איש אחד או שתיים, ושבכלל נכנס מישהו קונה, שבכלל לא זה, סיפרו לי הבחורים, נותנים לאחד הקונים, אתה צריך להדיג, תברר, מה אתה מזכה אותו במרכאות בפחות לבטלה, שהשם ישמו. אז איזשהו סיפרתי פעם שאחד השלוחים שאמרתי לו את זה, זה נפל עליו כל כך כבד שהוא אמר לי, תשמע, אם אני לא אתן לו עכשיו, אז הוא בכלל לא ידליק, אז מה יהיה? אז אמרתי לו, אם ככה, אז באמת אני מציע שבליל הסדר תבוא עליו הבית עם חנוכיה, ושיהיה לתנאי של חנוכה. מה אתה עונה לי תשובה כזאת? מה הקשר? זה שהוא לא ידליק, כן ידליק, זה באמת כואב הלב, שכולנו ידליקו בלי ברכה. אפשר
להסביר לו,
אין בעיה, להגיד לו, כן תשמע אדוני, אתה בטח תבוא תדליק גם בבית, בוא נדליק גם פה כדי שכולם שנכנסים לחנות יראו פה חנוכיה, בבקשה, אבל אל תברך את זה.
מה
שונה
בעל החנות מסוחר אולם?
סוחר עולם, סוחר עולם בשביל לאכול שמה בשביל...
ובעל החנות אוכל שם כל יום?
חנות שאוכלים שם כל יום בקביעות, אין שום בעיה.
זאת אומרת, בעל הבית שכל
יום... אם בעל הבית, אפילו לא, אם הוא שם, זה מקום האכילה הקבוע שלו, זה בסדר, גם כלכתחיל הכתוב שלו. לכתחיל הכתוב שיש לבן אדם מקום אכילה ומקום שינה, אז מקום השינה הוא המקום העיקרי. כן? אם באותו בית יש לו חדר אוכל וחדר שינה, או שבחורי ישיבה שבבניין של הפנימיה יש את החדרים איפה שהם ישנים ויש למטה אוכל, יש לו משפט מחלוק את הטס ושאר הפוסקים, מקום אכילה עיקר, מקום שינה עיקר, מקום אכילה זה בסדר גמור. אבל אם בישיבה רק אוכלים ויש חדרים שסוחרים בהם של בחור משהו לישון, אז בפירוש מקום השינה זה המגורים של אדם, אדם לא גר במסעדה, אדם גר בבית. אז זהו.
אדם מוכר, אבל להלוך, אדם מוכר בחנות נעליים, כל יום מוכר שם
ארוכה. אז הוא יכול להדליק שם.
אז הוא יכול להדליק
בפרופת. כן, כן.
אפשר לבקש ממנו רק אותו לילה לחוק זייס.
הכי טוב, כן, זה מה שאני אומר תמיד, שגם הבחורים שאוכלים ישן מדליקים בפנימיה, שיוכלו שם, וככה גם לימדו אותנו כשאנו בחורים, היינו בדרך חזרה מבית הכנסת. לבית, לפנימיה, בדרך חוצים בחנות הפלאפל וקונים מנה, ומאחרי הדלקת מרחן אוכלים קצת.
אם אתה אוכל אצל
בחנות פלאפל,
מה?
אם אתה אוכל אצל הילדים שלך, אם זה אולי איזשהו קדר שלך, או שזה...
מה פתאום?
צבי זחם.
שום דבר. עכשיו ככה, מנהגים בתפילות, אז בואו נתקדם בנוגע הדלקות. סיימנו לדבר על מנהגים ותפילות. אודות השמחה בימי הרב כותב ככה, אודות השמחה בימי החנוכה ישנו פסק דין הרמב״ם שמימי שמחה, למרות שבזה חילוקי דעות בפוסקים, המכיוון אומר הרב שמצוות חנוכה מנהג הפשוט להיות מאדרים מן המאדרים, זו המצווה היחידה, כל מצווה יש את הבסיס, יש מאדרים עוד יותר, מאדרים עוד יותר, כמעט בכל מצווה, אם זה תפילין כאלו, 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 שתי זוגות תפילין, זה הציצית, כאלה, חולי, זה, כל מיני, כמעט בכל מצווה יש דרגות של הידורים, אז לא, אבל בנר חנוכה יש משהו נפלא, שהרב באמת מדגיש את זה המון בשיחות שלו, שהמנהג הפשוט שנהגו כאדם מן המאדרים, תשאל כל יהודי, כמה נרות מדליקים בלילה החמישי של חנוכה? זאת אומרת, כמה? חמש, לא? לא, מה פתאום? כתוב בגמרא, נר אחד בכל לילה. המהדרין, המהדרין, מי למד? אז אומר הרב, מכיוון שאנחנו חנו מצוות חנוכה, המנהג הפשוט, המהדרין, אומר הרב, מובן שכן צריך להיות בנוגע לשמחה בחנוכה, להדר בזה באופן המהדרין, מן המהדרין. ולמעשה מנהג קדום ממקדם להרבות בסעודה בימים האלו, וכן נוהגים במדינות האלו שמרבים בסעודות. עכשיו בסעודות של חנוכה, אם אנחנו שמישהו שכח על הניסים בברכת המזון או בתפילה, אז כתוב בסידורים מה לעשות, אבל בקצרה, אז אם נזכרנו לפני שהזכרנו את שם השם, אם זה בברכת המזון, לא אמרנו את השם השם שברוך אתה השם על הארץ ועל המזון, הזכרנו לפני השם, או ב-18 לפני שאמרנו את שם השם, ברוך אתה השם הטוב שבחר להודות, חוזרים אחורה ואומרים את בתחילת הברכה ואומרים את העל הניסים. במידה וכה הזכרנו את שם השם, מסיימים את ה-18 דרכת המזון, ובסוף אומרים הרחמנו יעשה לנו ניסים ונפלאות כשם שעשית לבותינה בימים ומזמר הזה בימי מתתיהו וכו' גדול וכו' וכו'. בראש חודש שבחנוכה אתה מתחל ראש חודש טבת גם כן, אז במידה ואנחנו נקלענו למצב כזה, אז אומרים קודם את הרחמן של ראש חודש ורק אחר כך את הרחמן הזה של חנוכה שאנחנו נאלצים לומר, כי תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. מה קורה שאדם שהוא לא תלמיד חכם גדול והוא חשב שצריך לחזור להתפלל 18 ששוכחים על הניסים? אנחנו בחבר שלנו שתמיד הוא גומר ראשון, כשאנחנו בכהן הנדוס הוא כבר פוסל, פתאום אנחנו רואים שהוא מעריך ב-18 היום. מה קרה גצי? הוא שכח על הניסים, סטופ, אבל הוא אוחז באמצע פושים ושבתי לי כבר ראשינו ועושים מני יוגם ואנוך. אז הוא אומר, אתה עצר פה, אתה לא ממשיך? ותגיד ברוך שם כהן מאחוז עולה לבוד ותצא מה-18. זה שהתחלת בטעות זה לא מצדיק שאתה תמשיך להגיד 18 בבטלה. בנוגע לחנוכה, להלל בחנוכה, צריך לדעת שבכלל זה בכלל דין בהלכות הלל, כשיש חוצי הלל כמו בראש חודש, אז אנחנו עונים על העומן כמו בסוק דזימרה, כמו בסוק דזימרה, כל העומס והדברים שעונים בפסוק דזימרה אנחנו עונים גם בהלל. וכשאומרים הלל שולם כמו בחנוכה, דינם של ההלל כמו ברכס קריאת שמע, שרק עונים על האומנים המובחרים, הכל הקודש שמעטפילו אומן ישמרה בו, אומן על ברכת העולים לתורה, נקדיש שוחק את קודש קודש וברוך כבוד ואם לא, חולות כאן ממש דינם כההפסקים כמו בברכות קריאת שמע. בחנוכה כידוע קוראים בתורה את פרשת הניסים. מה קוראים? תאו ביום מסוים וקראו את הנוסי של יום אחר, וקום להגיד ביום השלישי נוסי לבני וכולו, אז קראו את הנוסי של היום הראשון של היום החמישי וכייצא בזה, גם כן יצאו ידי חובה, זה לא מעכב, לא צריך לחזור ולקרוא. עכשיו ידוע שהרבי הריש הרבה בשנים האחרונות לתת דמי חנוכה לילדים בכל ימי החנוכה. במנהוגים היה הסדר שרק בנר הרביעי או הנר החמישי נותנים, נכון? זכינו גם לקבל מהרבי כמה פעמים מטבעות גדולות ויפות של דמי חנוכה, אבל בשנים האחרונות שהרבי התחיל עם הציבס השם ומהחדר של הילדים ולצדור, בקיצור הרבי דיבר לתת לילדים מחנוכה בכל ימי החנוכה. והרבי אומר, ואני מצטט את לשונו, בערב שבת או ביום ראשון ייתנו גם עבור יום השבת, ולהסביר להם שנתינת המעות הוא מה פתאום אנחנו מקבלים כסף היום, כדי שיוסיף יותר בלימוד התורה. אז הנה משהו חדש, אם לא ידעתי כשנותנים לילדים או לנכדים את הדמי חנוכה, תגיד נותנים לכם כסף, אתם יודעים למה? כי אתם הולכים להוסיף עוד יותר בלימוד התורה. עוד מציטוטי לשון הרבי, מה עושים הרי בנר הרביעי ונר חמישי נתנו כל השנים, עכשיו שנותנים כל יום במי ועודה איפה שהנר הרביעי והחמישי הם יש להם הדגשה מיוחדת, אומר הרבי ככה, וכדי לקיים גם הוראת רבותינו נסיינו לתן מחנוכה בלי נר הרביעי החמישי, כן, אומר רבי, אז ההיצה הייעוצה שבלי נר הרביעי החמישי יתנו כפליים או גימל פעמים ככה, אופן של חידוש. ככה במה בשיחת פרשס וישב שנס תשמח. עוד הרבה אמר בשבס פרשס וישב סתפתו שממתס שנה אחר כך שהוא פרשס וישב שבס חניקה, להסביר לילדים בהדגשה שהכסף הזה ניתן להם באופן שהוא נהפך לדבר שלהם, ובוודאי אם יפרישו בעצמם חלק לצדקה. כדאי גם בהזדמנות הזאת, כאילו הרבה אומר לך נחת את הילד שאתה מקבל כסף, אז לא שאתה קונה עם כל הכסף הארטיקים בארגנטינה או באוסטרליה שם הקיץ עכשיו, או ביסלי ובמבות כמו ובארץ, אתה צריך לדעת שקיבלת 10 שקלים אז אתה שקל מפריש לצדקה בעזרת השם. אז ככה מתרגלים אותו ילד, ולא כשפתאום מפילים עליו שהוא הרוויח 100,000 דולר לקחת 10,000 לתת לצדקה והוא מרגיש שהלב נופל לו. זה פשוט לא יכול להיות אחרת, הוא יתרגל את זה שכל כסף שאני מקבל אני מפריש לצדקה. עוד אומר הרבי, ואני משתדל לצטט לשונות כל עוד הדבר אפשרי, כולל אומר הרבי, על הדברים שהוא דיבר. כמנהג רבותינו נשאינו לערוך מסיבות עם בני הבית בימי החנוכה. מאמינים? הרי משדרש מאיתנו לסוף בלימוד התורה, וללמוד 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 וללמוד, אבל לא לשכוח שיש את המנהג לערוך מסיבות עם בני הבית בימי החנוכה, וחלק מחנוכה לבני הבית, במיוחד לילדים הבנים והבנות, ובשעה שכל אחד מקיים את המנהג, בהוספה, בהרחבה, מתקשרים יותר מרבותינו נשיאינו, וזה מוסיף כוח יותר להכניס את תורתם והוראתם ומנהגם בחיי היום יום הפרטיים. כולל ומיוחד, גם במנהג ישראל שהולך להתפשט בזמננו זה, ללמוד בענייני גאולה ומשיח, כדי להכין ביתר שאת את עצמו וזולתו לגילוי של הגאולה האמיתית והשלמה. זה המערב בשירת פרשת ויצא תפשינון בייס. יש מנהג ילדי ישראל ידוע שמשחקים בחנוכה בסביבון, כן? אז צריך לדעת שהרב אומר שכידוע גושנה, כן? אנחנו את יעקב שלח את יהודה גושנה להורות לפניו, כן? גושנה עם ארבע אותיות שעל גבי הסביבון. נס גדול היה שם. כמנהג ישראל תורה היא, כפי שראו גם בבית רבותינו, נשיאינו, שסובבו את הסביבון בחנוכה. סיפרתי פעם פה בשיעור שאני בתור בחור צעיר למדתי בישיבת פרשבורג פה בירושלים, שזה ישיבת הרלף שחתם סופר, והפרשבורג רוב זכר צדיק לברכה, היה לו סביבון מזהב ומכסף, נדמה לי מזהב, ש... כל הבחורים שבאו לבית שלו שם, איפה שהוא הדליק נרות חנוכה ברחב יפה שהוא היה, כל אחד קיבל את הזכות, זה של החתם סופר, הסיבובו של החתם סופר, לתת לו סיבוב אחד. לא היה לו כל כך שיווי משקל, אז כנראה שמי שיצר אותו לא הקפיד כל כך לתת את אותו משקל זהב לכל הדפנות, משום מה. הכל פנים, זה כפי שהרב אומר, שגם ראינו בבית רבותינו נשיאינו, זה השיחה הייתה בעוד לחסטיין וסטופשים ממזיים. ראיתי דבר מעניין, יש ספר בשם כל מבשר, הוא מביא מהרב הצדיק, רבוני מפשיסחה. הוא כותב ככה, ואת יהודה שהלך להורות לפניו גושנה. חנוכה, הכנה לימות המשיח. תכוננים עד לקנר למשיך. נר. וזה הנה דריידל סביבון נון ג' ה' ש' גימטרי משיח. טוב, מה יש הרב לא אני בטוח שמישהו היה כותב את זה לרב הרב יאמר וחוך רבך עוד אמר לי הרב מאוד נהנה מזה נון ג' ה' ש' גימטרי משיח ואמר בשם הרב רבינם רבינם ריש ריש בית זצל ואת יהודה שלח לראות לפניו גושמה שהוא גימטרי משיח אזול פריאד משיח לפניו גושנה כלומר שיקדם שיקדים את ביאת המשיח וזה סוד הדרידל זה סוד הדרידל סוד הדרידל זה שיהיה לפניו גושנה שמשיח יקדים להגיע
מה זה דרידל?
דריידל זה סביבון דרי זה לסובב ביידיש דריידל סביבון דריידל השמש שנותה מנרות חנוכה ליום השמיני צריך לשרוף אותו לפחות לקבוע אותו נהגו לשרוף ולהביט באש כתוב שזה סגולה להינצא משריפה משך כל השנה עכשיו אני רוצה לסיים בדבר שקשור לאב הסיסרול זה נורא חשוב לא אמרתי את זה בפנים עכשיו נזכרתי לומר את זה הידור מצווה תשמעו איזה הידור מצווה אב הסיסרול זה הידור מצווה איפה זה כתוב? כתוב בהלכה המוגן אברום בראש מטופש עין בייס כותב ככה מוטב שידליק כל לילה נר אחד וייתן לחברו שידליק מה שידליק כמהדרין וחברו לא יהיה לו להדליק אז בצ'ורס כסף סויפר בשים מקוף למד דלת הוא לומד מזה שכשהחבר מקיים מצווה על ידך יש לך שכר משקל כמו מהדר במצווה חורת אומר אוי ואי אבל בסדר עשיתי דבר נורא חשוב אבל חסר בהידו מיץ הוא אומר לא זה מכאן אני אומר יש חיסוק גדול לשלוחים וכיורץ ושנעצים לוותר על הידורי מצווה לפעמים לא על המצווה חס וחלילה בעצמה אבל כל מיני הידורים כדי לגרום שיהודים אחרים יקמו את העניין העיקרי שלא ייפול רוחם בקרבם, כאילו חסר להם ההידו, אדרב, ההידו מתקדם קלד וקדים, בעצם עובדה שגם הוא ליהודי שיקיים את עיקר המצווה.
אבל החבר לא מברך.
אה?
הוא לא מברך.
למה לא מברך? מה קרה? מי אמר שלא בבית שלו? לא נכנס עכשיו לשאלה הזאת. שאני והחבר שלי... אתה והחבר שלך, שניכם גרים ביחד, אז עשרתם לרבי, יש לכם שם חדר, שכרתם ביחד, אתה יש לך חנוכיה עם נרות לחבר, אין, כל החנויות סגורות, אין. הוא רוצה להדליק, אומר, אבל יש לי רק את החמש נרות ללילה, לילה חמישי, מה אתה רוצה שאני אתן לך? אז אתה אומר, כך לך, אנחנו נדליק רק נר אחד הלילה. אי אפשר להדליק פחות, או אחד, או את המספר הזה אחרי. אז מה עם ההידור מצווה? זה מה לעשות, מסיר סנפש, אז נשארתי בלי ההידור מצווה. הוא אמר, לא, אתה יש לך את ההידור מצווה גם, כן, ככה כסף ספר לומד, כן, כסף ספר לומד, זה באמר גלב רוב. כן, תהיה לו זה שנזכה עוד בחנוכה הזה, בסמיקדוש השלישי, בגלי קונל וחצס בצ'כו, ונתראה כולנו בשמחות ובלב שמח.